השיעור שלנו היום בפרשת השבוע, פרשת משפטים. בידוע, פרשת משפטים זה פרשה שרוב רובה של הפרשה עוסקים בדינים שבין בני אדם. בעיקר, עניינים של עבד, עניינים של שומרים למיניהם, גנבים למיניהם, נזיקים שמיניהם, בעיקר דינים בין אדם לחברו. אני רוצה ברשותכם להתעסק בנושא שפותח את הפרשה. והפרשה מתחילה בדברים האלה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשבירית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו אמו, וכו' וכו' וכו'. אני רוצה לדבר אבל על עבד מיוחד. נמצא 6 שנים, טוב לו, והוא לא רוצה ללכת הביתה. ואם אמור יאמר העבד בפסוק ה' פרק כ"א, אהבתי את אדוני, את אשתי, כלומר הוא נתן לו אישה, ואת בניי, לא יוצא חופשי, אני רוצה להישאר. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. אומר רש"י במקום, לגבי העניין של הרציעה, למה רוצים לו את האוזן? כן? אומר רש"י מה שהגמרא מביאה, אומר רש"י לא, אומר רש"י, ומה ראה אוזן להרצה מכל שאר הדברים שבגוף? תרצה לו את האף, תרצה לו את הלשון, תרצה לו את היד, למה עושה לו חור? דווקא באוזן.
כי אוזן שמע.
אז אומר רש"י, אמר רבי יוחנן בן זכאי, אוזן זאת ששמע על הר סיני לא תגנוב, והלך לגנב, תרצה. מי זה עבד? עבד זה אדם שנתפס בגניבה, ולא היה לו לשלם, אז מכרו אותו לעבד. אז הבן אדם שקנה שילם את הגניבה, והוא עכשיו עובד אצלו. טוב, אם מדובר על מציאות אחרת, שזה במחילתא, אדם מוכר את עצמו לעבד כי אין לו פרנסה, אין לו ברירה, הוא חייב למכור את עצמו לעבד ואז הוא יחיה. אומר פה מאיר רש"י, אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך וקנה אדון לעצמו, תרצה. טוב, כלומר, אנחנו מבינים מזה שהסיבה שרוצים את אוזנו, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. הם עבדי השם, ולא עבדים של עבדים לשם. טוב, זה והוא יפה. אני רוצה לעשות קצת שינוי וללמד אותנו משהו חדש בעניין הזה. למעשה, יש ירושלמי ובבלי שעוסקים בדיני עבד עברי. הירושלמי שואל, למה דווקא האוזן? כן, זה מה שהביא פה רש"י, זה לשון הירושלמי. אוזן ששמע בהר סיני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים, וקיבלה עליה עול בשר ודם. לכן האוזן היא תרצה. ומלשון הירושלמי עולה קושייה קשה מאוד. אני רוצה לחזור על מילות הירושלמי. אומר הרש"י הירושלמי, ופרקה מעליה עול מלכות שמיים, שאדם אומר, אני לא רוצה להשתחרר, אני רוצה להישאר עבד אצל האדון הזה, זה נקרא לפרוק עול מלכות שמיים? הרי על פי ההלכה, עבד חייב במצוות כאישה. יש לו מצוות, הוא לא פרק עול מלכות שמיים. נכון שהוא חייב בחלק מהמצוות כאישה. כל המצוות עשה הכוונה. זה כפירה? להגיד, אני לא רוצה להשתחרר עד כדי כך? קשה. הבבלי מביא את הדברים קצת אחרת. הגמרא בבבלי אומרת בשם רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא. אומר כך, מה נשתנה דלת ומזוזה מכל הכלים שבבית? למה דווקא והגישו אל הדלת או אל המזוזה? שיקח אותו לשולחן, לכיור, למקלחת. כן, למה דווקא דלת ומזוזה? מה העניין? מה זה? סימן הרי זה, זה בא לרמוז למשהו. דווקא דלת, דווקא מזוזה.
למזוזה.
יציאת מצרים. יופי. אומר רב אבלי, אומר רבי שמעון ברבי יהודה, אמר הקודש בור, דלת ומזוזה, שהיו עדים במצרים, בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי, כי לי בני ישראל עבדי. כלומר, אנחנו רואים שוני בין הירושלמי לבין הבבלי. הירושלמי אומר, מה הסיבה דווקא באוזן? אוזן ששמע בהר סיני. הבבלי אומר, לא. אוזן ששמע כבר שהיה ביציאת מצרים. זה שני זמנים שונים. אז אם כך צריך לברר, מה העניין הזה? שאם נחפש ונדקדק, ביציאת מצרים לא נמצא אפילו פעם אחת מקום שהקדוש ברוך הוא אומר, ואני לא עונה. תקשיבו טוב. כי רבי שמעון בן רבי יהודה הנשיא מוסיף ואומר, והוצאתים מעבדות לחירות. במצרים. יפה. כלומר, אם אנחנו אמרנו שכלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, כן? אנחנו נחפש באמת ביציאת מצרים בני ישראל יצאו לחירות? כן? בני ישראל יצאו לחירות? מה פתאום?
דקליך.
עברו מעבדות לפרעה, עברו לקדוש ברוך הוא. מאיזה חירות? על מה אתה מדבר, רבי שמעון?
כן, אבל יש לך בחירה.
יש לך בחירה?
לא, לא,
יש
לא,
כפה
לא.
עליך רק יגיעית?
גם ככה ראיה.
איזה בחירה? אתה מחויב לקיים מצוות. זה פרעה, אתה בנית עליהם מסכנות, ואצלי אתה צריך לקיים את זה. מי שואל אותך בכלל. זה שיש לך בחירה, אז אתה בחרת, זה נהיה בחירה. אתה חוטף. אז זה כמו עבד. אז איזה חירות מדובר, רבי שמעון ברבי יהודה? על איזה חירות אתה מדבר? הרבה לי מדובר על מצרים ויציאה לחירות, שצריך לברר מה זו החירות הזאת. בירושלמי, על הר סיני. אבל בכל מקרה, ביציאת מצרים לא נאמר, כי לי בני ישראל עבדים. לא נאמר, זה נאמר אחר כך. כלומר, התורה, לפי זה, רוצה להגיד לנו, לבני ישראל, רוצה להגיד שלאחר, זה כביכול, כן? אתם תעשו את ה... תמרחו דם על המשקוף ועל המזוזה, כן? אז מה קורה? מותר לצאת מהבית או אסור? אסור. נכון? יפי. אז רגע, למה אסור לצאת מהבית?
כי מלאך המוות.
רש"י אומר, כן, שהמשחית מסתובב במצרים. נכון? ויוד וניתן רשות למשחית להשחית, כך אומרת הגמרא, כבר לא מבחין בין צדיק לבין רשע. כל מי שהוא רואה הוא לוקח. סליחה, רבותיי, מה זה צריך להיות? יש לך כפירה גדולה מזו?
לא לצאת.
כן, הרי כתוב איש על יצא מפתח ביתו.
הזמן,
למה? כי אתם יש משחית בחוץ. כן, יש משחית בחוץ.
בסדר.
סליחה, משחית בחוץ זה לא כפירה באמונה? מה, אי אפשר להגיד למשחית, סליחה אדוני, פה ופה ופה אתה לא עובר? ביהודים אתה לא נוגע? מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא עושה את זה למלאך המוות כשהוא בא לטפל באיוב, הוא מרשה לו עוד ועוד ועוד, אמרנו, אתה, כן, מרשה לך הכל חוץ מלטעות את נשמתו, תעשה מה שאתה רוצה.
למה לסמן מזוזה?
יפה, למה לסמן?
גם ככה...
יופי, אז אנחנו מקשים עוד יותר. ועוד מעט, פורים, חודש אחר כך פסח, אנחנו נשב בהגדה של פסח ואנחנו נגיד, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר, אז מי זה המשחית?
קדוש ברוך
הוא. רגע, המשחית קדוש ברוך הוא
לא? לא, לא, לא.
אז רגע, לא הבנו. כן, אז לא הבנו מה קורה פה. יותר מזה, אני אספר עוד יותר. כלומר, הקדוש ברוך הוא עובר לנגוף את מצרים, כן? והוא עובר ורואה את בתי ישראל, רגע, סליחה, ריבונו של עולם, את מי אתה הולך להכות?
רגע, אבל לא כל אחד מבני ישראל רצה לצאת.
לא קשור.
אז יכול להיות
ש... לא קשור. לא קשור. לא יצאו, כי מתו במכת חושך. כבר אלה שהיו נשארו, כולם רצו לצאת. אז לא הבנתי. קודש ברוך הוא עובר למצרים, כן? ויש דם על המשקוף ועל המזוזות, אבל את מי הולך הקודש ברוך הוא להקות?
מצרים.
את המצרים, על מה אתה עושה את זה לישראל? מה אתה עובר שם? כאילו, לאיזה עניין? מה המשמעות של הביקור שלך בבית ישראל?
אה, אולי יש שם חלק מ...
מהמצרים? לא היו מצרים.
באותה שכונה, לא?
לא היו מצרים. כבר איזה מסתדר? לא, איך זה מסתדר? כלומר, אם אתה מדבר על יציאת מצרים שזה יציאה, כן, יציאה מעבדות לחירות, איך זה מסתדר? מה קורה פה? הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד למשחית, אל תתקרב לשם, ואם הקדוש ברוך הוא עובר, מה אתה מחפש פה? תלך למצרים, מה אתה עושה את זה לישראל?
נכון, נכון.
כלומר, יש לנו הרבה שאלות פה. ומה כל זה קשור לעניין של עבד? נרצה. כלומר, אנחנו, קודם כל השוק שלנו יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו ועבדות נפשנו ולרפואת כל חולי עמו ישראל.
אמן.
כלומר, אנחנו צריכים פה להתבונן רגע יותר לעומק על המשמעות של יציאת מצרים, ולהבין את דברי רבי שמעון ברבי יהודה הנשיא, שאומר בסוף דבריו מעבדות לחירות. על איזה חירות מדובר? וכשנבין מהי החירות הזו, אנחנו נבין מדוע האדם הזה נרצה דווקא באוזן. ולמה בדלת ובמזוזה?
מה זה מילה נרצה? למה נרצה?
נרצה, מרצה?
המרצה.
יא, ועין, עין.
המרצה.
יפה. זאת אומרת, בואו נחזור רגע למה שאנחנו למדנו בספר שמות, פרק י"ב. שם יש ציווי לכל ישראל לקחת צאן, 4 ימים לפני, כן? הפסח, לקשור אותו למיטה. אז התורה אומרת, משכו וקחו לכם. המחילתא אומר, מה פירוש משכו וקחו לכם? אומר, משכו ידיכם מעבודה זרה. ישראל היו במתת שערי תומה, עבדו גם עבודה זרה, כמו מצרים. כלומר, התורה מאוד מפתיעה אותנו. התורה אומרת להם, משכו וקחו הצאן, והכוונה משכו ידיכם מעבודה זרה. ו... מה קרה? אנחנו לא יודעים. הם משכו את ידיהם מעבודה זרה? לא משכו את ידיהם מעבודה זרה? התורה לא אומרת כלום. אמר להם, טוב, תפסיקו לעבוד עבודה זרה. ומה היה אחר כך? התורה לא כותבת. בילי פלאות. הנביא יחזקאל כותב לנו. והנביא יחזקאל בנבואה מספר לנו מה יצא מהציווי הזה. אומר הנביא יחזקאל, ולא אהבו שמוע לי, לא רצו לשמוע. ועוד ממשיך, והמשיכו לעבוד עבודה זרה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא בהמשך הפסוק, ואומר לשפוך חמתי עליהם. כלומר, אם זה כך, חז"ל אומרים במדרש, שהקדוש ברוך הוא עובר לנגוף את המצרים, נכון, אבל הוא עובר גם בין בתי ישראל, לנגוף את מי שנראה כמו מצרי, מי שלא עזב את העבודה הזרה. ממילא ברור למה הוא עובר בישראל, למה אסור לצאת מן הבית, כי יש משחית, שמי שהוא מצרי למי שנדמה למצרי. תשארו בתוך הבית, אל תצאו החוצה. לכן באמת, נשאל בפועל מה קרה? האם מישראל קרה משהו? אף שום דבר. לא מת אף אחד.
יכולים לגור גם בתוך הבית.
אבל כן, אבל לא נפגע אף אחד. מצד אחד הנביא יחזקאל אומר להם, המשיכו לעבוד עבודה זרה, ומצד שני, מישראל כולם נשארו שלמים. אין בית אשר אין שם מת, זה בבתי המצרים. ובתי בני ישראל, אורה וצמחה, וזה סום בעיקר.
פרוטקציה.
כן, פרוטקציה, יופי! כלומר, אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא עובר בין בתי ישראל, מצד אחד, לבוא לשפוך חמתו עליהם, שלא משכו ידיהם מעבודה זרה, כך אומר המחילתא, כך אומר הנביא יחזקאל, אבל הקדוש ברוך הוא עובר, ולמרות זאת, בלי קשר למה שישראל עושים, הקדוש ברוך הוא עובר ואומר, כי לי בני ישראל בחרתי בהם, עם העבודה זרה שלהם. אבל לי בני ישראל. כלומר, הבחירה של הקודש ברוך הוא ביציאת מצרים, כן, הייתה באמת בחירה, כן, של הקודש ברוך הוא בעם ישראל, בלי קשר למה שהם עושים. טוב. כלומר,
בשביל מה כל הסיפורים עם מזוזות?
תכף, נכון, זה סימן. באמת אתה צודק, חלק מפרשני התורה אומרים, שעד שואלים, איפה בדיוק היה אדם והמשקוף, מבחוץ או מבפנים? וחלק מהדעות שאתה הם בפנים. כדי להזכיר לישראל שיראו, שיש את זה הסכם, כן? לא בחוץ. כן, נכון, זה יותר מסתבר. לכן, אומרים חז"ל אם ככה, אנחנו מבינים שזה מה שנאמר, כי לי ישראל עבדים. אני בחרתי בהם שם, במצרים, כשעברתי לשפוך חמתי עליהם, ובחרתי להשאיר אותם לי כעבדים. כלומר, פה מובן לנו עכשיו יותר, תכף יובן לנו יותר, מדוע רוצים את הזמן. אנחנו מסתכלים ומתבוננים על המצוות, אולי באופן הלא מדויק, אולי באופן הפחות נכון. ולכן יש לנו תחושה של כפייה. כפה עליהם הר כגיגית, אם תקבלו את התורה מוטב, אם לאו פה תהיה קבורתכם. שואלים כולם, דיברנו על זה בשבת, הרי אמרו קודם נעשה ונשמע, מה יש לך לכפות? כן? מפקינים כולם, לא? למה לכפות? אלא באמת יש מצב שבו אנחנו מכירים שהבן אדם מתלהב, דבר חדש, קבלים תורה. כולם מכירים את הבדיחה, נכון? למה יש לנו שני לוחות הברית, נכון? יודעים מה? למה? לא יודעים למה, אני אספר. יש כזה מדרש יפה שהמלאך עובר מעם לעם, וזה אומר לו לא, וזה אומר לו לא, וזה אומר לו לא, כן. שיר, כן, של מרדכי בן דוד, כן, יופי. אבל בסוף הוא מגיע לעם ישראל, אומרים לו, נו, אתם רוצים את התורה? אומרים לו, כן. למה לא? כמה זה עולה? חינם, תביא שניים. יש לנו שני לוחות הברית, כן. אז זה נחזור לרצינות. זאת אומרת, שעם ישראל אומר נעשה ונשמע, למה צריך לכפות עליהם? כל דבר חדש, יש התלהבות. יש רצון כזה של וואו, מקבלים, קדוש ברוך הוא מדבר עם בני אדם, זה מדרגה גדולה מאוד, יש פתחות גדולות, יש מצוות, יש שכר, יש גן עדן, תשמע, אמנם התורה לא כותבת על זה. כן, אבל רק אנחנו, עם בחירה, אנחנו מיוחדים, זה מרים לך את האגו, אתה מתלהב. נו, אבל תקראו את הילד בר מצווה, שפעם הראשונה קונים לו תפילין, והוא מניח אותם, איזה התרגשות. להניח את התפילין, צריך אחר כך הרבה כוח להמשיך להניח תפילין כל יום. כלומר, יש מצב שבו האדם נמצא בגדלות של המוחין שלו. הוא כולו מתלהב, כמו שאומרים בחסידות, כן, בפנימיות, מוחין בגדלות. יש איזה מין כזה הערה גדולה, התלהבות גדולה ורצון מאוד מאוד לקיים את המצוות בשמחה, באהבה מצד, שהקדוש ברוך הוא ציווה. כן? הוא האדון, אני עבד. אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר וזהו. אבל לאט לאט, ואדם, איך אומרים, מתרגל. והוא הופך להיות איזה מין עבד כזה, שמחפש איך לעשות וי. לעשות וי. זהו. ואם אפשר לא, העיקר שהאדום לא יתפוס. כן, טריקי. מוצא כל מיני קומבינות, כל מיני פוילשטיקים, אבל הוא מוצא פתרונות. זה נקרא מוחין דקטנות. אומר הקדוש ברוך הוא כפה למרקי גיק. ואמר להם, אם תקבלו את התורה, טוב, אם לא פה תהיה קבורתכם. מה הכוונה? הכוונה שאם אתם תקבלו את התורה, באותה התלהבות, באותה שמחה, באותה דבקות כמו בהר סיני, יופי. אם אתם לא תקבלו את התורה, כן? ונצטרך לכפות עליכם את התורה, פה תהיה קבורתכם. זה מוות. זה פשוט מוות. ולאדם שלא מקיים את המצוות מתוך אהבה ושמחה, מתוך הבנה שהוא בן חורין, תכף נסביר מה זה החירות הזו, מה זה החירות הזו, אז ממילא הוא עושה את הכל, אבל אין חיות, אין חיות במצוות שלו. פשוט, אדם, אפור, שעושה את הדברים רק כדי שלא להסתבך, וזהו זה. ולכן כל פעם שיכול להוציא גימלים, חופשות או פטנטים, אז הוא דואג למצוא לו פטנטים. כל מיני קולות, כל מיני היתרים, למה לא יעשה את זה ולמה לא יעשה את זה, ותראה, אי אפשר וככה וככה וככה. כן? מוצא פתרונות. מילה, יש משמעות אחרת של החירות שאנחנו מדברים עליה. נכון, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. אבל במה העבדות הזו באה לידי ביטוי? האם בזה שאני מקיים את המצוות אפילו בדבקות, האם זו עבדות או חירות? מה שאומר רבי שמעון ורבי יהודה, כן? בגמרא בבבלי, יש הוציאה מעבדות לחירות, איזו חירות מדובר. כלומר, כשאנחנו מדברים על חירות, בהבנה הפשוטה, שאני חופשי לעשות כרצוני, או כנהוג לומר, במאה ה-21, יש דמוקרטיה. כן? יש כאילו דמוקרטיה. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול לעבוד במה שאתה רוצה, אתה יכול לקנות איפה שאתה רוצה, כן, אתה חופשי לעשות כרצונך. זה אומנם לא מדויק, כי בכל זאת יש חוקים חברתיים כדי לשמור על החברה, כן? זה מפני זה. כן? צריך להיזהר, לשמור. אבל בכל זאת אדם די חופשי, די מרגיש טוב. כן? יכול לעשות, לחשוב, לדבר, כן? אפילו נגד השלטון. יכול לעשות הפגנה נגד השלטון. זה אחד מהסימנים של החופש. חופש, אני יכול לדבר נגד מי ששולט עליי. יש לך חירות יותר גדולה מזו? אין. כי אם יש דיקטטורה, אתה רק פותח את הפה, וזה פעם האחרונה שאתה פותח. זה גמר, נגמר העניין. או שאתה מצטער על זה כל יום מחייך, או שאתה כבר באותו רגע עובר לעולם אחר.
לא פתחנו.
כן, זהו, זה פעם האחרונה שפתחת.
לא פתחנו, אנחנו פה, אנחנו לא פתחנו.
כן, לכן, המשמעות של חירות בעינינו היא משמעות לא אמיתית. המשמעות של חירות אצלנו זה שחרור לעשות מה שאתה רוצה. וזה לא החירות שיצאנו ממצרים. החירות של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו עבדי הם, ולא עבדים לעבדים, זה עיבוד של משמעות אחרת של התפיסה מה זה תורה, מה זה מצוות, מה זה קדוש ברוך הוא. כך, מה הכוונה? אנחנו מסתכלים על הפרשה שלנו, פרשת עבד עברי. בלי הפרשה הזו של עבד עברי, אנחנו לא יכולים להבין מהו מעמד הר סיני. לכן באמת זה בא מיד אחרי פרשת יתרו. זה הקשר. אי אפשר להבין מה זה מעמד הר סיני בלי עבד עברי. מה הכוונה? מה אנחנו לומדים בסופו של דבר מהפרשה הזו? כי לי בני ישראל, כי התורה אומרת, כן? והגישו אדוני ולאלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוני ותוזנו במרצע ועבדו לעולם, אמר הקדוש ברוך הוא, כן? למה? עבדי הם ולא עבדים לעבדים. כך מביא רש"י. אמרתי כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו. הוא שמע. מה הוא שמע במצרים? מה הציעה מעבדות לחירות? התורה היא לא הופכת אותך להיות עבד במובן הפשוט של העבד, שאין לך שום אפשרות לעשות כלום, ואתה חייב לעשות בכפייה את רצון האדון. המצוות שאנחנו יש לנו בתורה הם לא עול, הם הכוונה של חיים אמיתיים. ניקח דוגמה מנקודה שכולנו מכירים. יש מצווה בתורה שהיא המצווה המחברת בעשרת הדיברות בין המצוות שבין אדם למקום לבין המצוות שבין אדם לחברו, בין הלוח הימני ללוח השמאלי. בלוח הימני זה מצווה בין אדם למקום. אנוכי, לא יהיה, שבת, מכיר בין אדם למקום. פתאום קבל את אביך ואת אמך. קבל את אביך ואת אמך, מצד אחד זה בין אדם לחברו. ההורים זה בני אדם. מצד שני, הגמרא במסכת קידושין אומרת, השווה הקדוש ברוך הוא את כבודו לכבוד בשר ודם, ההורים. ואחר כך יש את המצוות שלא תרצח, לא תגנוב, כן? הדברים שקשורים בין אדם לחברו ממש. המצווה הזו, היות ויש בה גם וגם, נמצאת חמישית, מקושרת את שני הצדדים. יכול לבוא ילד ולהגיד להורים, תשמע, כל הכבוד, אני גדלתי אתכם, נכון, נתתם לי, גידלתם אותי, שקעתם בי, וכו' וכו'. אבל עכשיו אני רוצה להיות חופשי, אני רוצה לצאת לחירות, לא רוצה לשמוע אתכם.
ביי לי.
אני עושה מה שאני רוצה. מוכר. ואז הילד מתחיל לעשות קצת חוסר שקט אצל ההורים. מתחילות הבעיות. עכשיו, אם הילד היה מבין שלמעשה העניין באמת שאדם צריך לבחון את עצמו בקיום המצוות, זה לא תלוי איך הוא מרגיש, איך הוא חושב שנכון לחיות, אלא מבין שהמצוות שבתורה הם הדרך האמיתית והזרימה הטבעית הכי נכונה של האדם פה. ממילא זו החירות המוחלטת. רבי יהודה הלוי היה גם, אני חושב שזה היה גם משורר, הוא כתב שיר. השיר אומר, עבדי זמן, עבדי עבדים הם. עבד השם הוא לבד חופשי. מה הכוונה? עבדי זמן, מי שכל העניין שלו משתקם בעולם הזה, בחישוב מה הזמן, 24 שעות ביממה, ומה ההספקים שהוא עושה בזמן הזה, הוא משועבד לשעון, הוא משועבד לזמן. הוא לא חופשי, זה נדמה שהוא חופשי. אבל השעון, ההרגל, הימים, השעות, החודשים, השנים, הם מנהלים אותו. הם מנהלים אותו. אז הוא עבד. אף פי שיכול להגיד לך, תשמע, אני קובע לי מה אני עושה. אבל הוא כל דבר מתכנן לפי הימים, חודש, שנה, זמן, יש לו תאריכון, הכל הכל לפי יומן.
זה לא שעון.
הוא עבד לשעון, לזמן. עבד השם הוא לבד חופשי. כי עבודת השם היא לא מוגבלת בזמן. היא לא תלויה לא ביום ולא בלילה, היא כל הזמן. זה מעבר לזמן. זה לא מוגבל. זה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כך וכך ימים בחודש ו-365 ימים בשנה. כל החיים. זה לא גמרתי פרויקט, זהו גמרנו. אני משוחרר ממנו, אני הולך הלאה. אין דבר כזה. כלומר, כל המצוות שבתורה הם לא עבדות. זו חירות אמיתית, אם אנחנו מבינים שהמצוות הן אלו שמכוונות אותנו לחיות נכון, לחיות אמת, לחיות מדויק. ברגע שבא אדם ואומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, הוא מכניס את עצמו לאן? לגדרי הזמן. כי התורה אומרת, 6 שנים יעבוד. יש זמן מוגבל שהתורה מתירה לך להיות עבד לאדון בשר ודם. ואתה רוצה להישאר במוגבלות של הזמן? אתה לא רוצה לצאת לחירות? אתה לא רוצה להבין שהתורה היא זאת שמכוונת את חייך בכל דבר? ואתה רוצה מכוון אחר? אתה רוצה מכוון אדם בשר ודם? לכן אוזן ששמעה בהר סיני לא תגנוב, זה מה שרש"י מביא קודם. החטא שלך מתחיל איפה? בזה שגנבת. וזה שלא שמעת בהר סיני שהמצווה לא תגנוב שייכת לך כהכוונת חיים, לא כאיסור מדאורייתא, אלא כי זה נכון לא לגנוב, כי אלו החיים האמיתיים לא לגנוב. התחלת שם, אתה עכשיו מאבד לגמרי את התפיסה של הכוונת החיים שהתורה נתנה לך, והכל מתחיל שם, לא תגנוב. התחלת בגניבה ואתה מאבד את הכל עד כדי כפירה ממש. לכן ברור למה ירושלמי מדבר על כפירה, ולמה הבבלי מדבר על יציאת מצרים. הירושלמי מדבר על כפירה ולא תגנוב, והבבלי מדבר על ההבנה כי לי בני ישראל, בחרתי בכם למרות שהמשכתם לעבוד עבודה זרה. כי לי בני ישראל. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. זו עבדות של חירות. זה חופש מוחלט. שאתה מבין שכל מה שהתורה ציוותה עליך, זו הדרך היחידה, הנכונה, האמיתית, לחיות חיים אמיתיים. כל השאר הם חיי שקר. הם חיים מזויפים. אז אתה נשאר עבד. לא יצאת באמת חיים. לא קיבלת את הבחירה של הקודש ברוך הוא בך. לכן אתה תרצה. באוזן. דווקא באוזן. כי האוזן היא זאת ששמעה. האוזן היא זו שצריכה להקשיב. זאת החירות. אז אם כך מעמד הר סיני מקבל משמעות נוספת חדשה. לא רק מעמד של קבלת תורה, ציוויים ומצוות, אלא קבלת דרך חיים אמיתיים, נכונים, יחידים בלבד. זה מעמד הר סיני. עכשיו אנחנו מבינים למה כפה למר כגיגית. אתם רוצים בטוב? אני בחרתי בכם. אתם רוצים בטוב? שכוח. אתם לא רוצים בטוב? אני אכפה אתכם ללכת בדרך הישרה, האמת הנכונה. אבל בסופו של דבר בחרתי בכם גם כעובדי עבודה זרה, כי אתם בסופו של דבר עם ישראל ילך בדרך הישר. זה מעמד הר סיני. לכן ההבנה היום של עבד עברי שונה. המציאות של עבד עברי באה ללמד אותנו שיש הכוונת חיים בתורה, ולא כפייה, ולא עול של עבד, אלא שחרור מוחלט, לא להיות כפופים לגוף, לא כפופים לתאוות, לא כפופים להבלי הזמן, אלא משוחררים אל הקדוש ברוך הוא, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו תורת אמת, ולכן חיי עולם נטע בתוכנו.